אז מה שלמדנו פעם שעברה, סיפור מביטחון, זה היה לכבוד פורים. גם לעשות קצת שוני וגם לדעתי זה שייך גם לעניין של הביטחון בפורים. אנחנו חוזרים לסדר. הנושא שלנו זה נתיבות תשובה פרטיות, כלומר כל אדם נורמלי, אמרנו כמה פעמים, הוא אדם שרוצה להשתפר. וזה נקרא תשובה, הרצון להשתפר, הרצון להשתפר, לא המעשיות להשתפר, זה כבר נמשך אחרי הרצון, זה נולד לבד. אבל הרצון להשתפר, זה נקרא, זה חלק מהתשובה. נעשה אצל כל אדם שהוא בריא בנפשו. אדם בריא בנפשו רוצה להשתפר. ואנחנו פה עושים טיול בנפש המשתפרת, בתוך הנפש המשתפרת, כדי שהדברים יעשו בצורה מדורגת, בצורה שקטה, לא לחוצה, ללא ייאוש שמלווה הרבה פעמים את הרצון להשתפר. כן, יש הרבה נקודות שקשורות לתהליך הזה שאנחנו מנסים לטייל שם בכל מה שקורה. אז הכותרת שלנו היום זה הדרך להתקשות מלווה בקשיים. להתקדשות, חסר פה דלת. כן? הדרך להתקדשות, להיינו להפוך לאדם ערכי יותר, זה נקרא התקדשות, כן? להיות ערכי, מלווה בקשיים, שהם, הקשיים האלה, הם המגדלים אותנו. אז ראינו את זה כבר כמה פעמים, את הנושא הזה. וזה ברור שעושים משהו רציני, אז צריך להשקיע. אמרנו כמה פעמים, אדם שהוא הולך לצבא למשל, רוצה לעשות משהו משמעותי למדינה, משהו משמעותי אפילו לעצמו, אז במקומות הרציניים, אז יש מסלולים קשים. המסלולים הקשים האלה מכשירים את הבן אדם להיות חייל או קצין או בעל תפקיד משמעותי. מי שבא לצבא והוא רוצה להעביר אותה, כמו שאומרים, כן, מחפש איך להתחמק מקשיים, להתחמק ממטלות, אז הוא אחרי 3 שנים לא עשה משהו מיוחד, והוא גם מרגיש מתוסכל מזה כל החיים שהוא בזבז 3 שנים. גם בן אדם בבית ספר, יש הרבה אנשים שמעבירים אותה בבית ספר. אין תמץ, לא כדאי תמץ. אבל אחרי 12 שנה הוא מסתכל על עצמו, הוא אומר, רגע, בזבזתי 12 שנה. בזבזתי, לא יצאתי עם כלום. אז כל מי שרוצה להתקדם חייב לקחת בחשבון שהתקדמות היא מלווה בקשיים. אבל לא צריך לפחד מהקשיים האלה. כמו שאמרנו.
מה?
לתת דוגמה?
אפשר לשאול משהו?
בטח, בשביל זה אנחנו פה. בשביל לשאול, לא יודע אם יודע לענות, אבל לשאול.
אם אנחנו הולכים על הדוגמה הזאת...
תגיד את השם רק לפני. אלון, כן.
אם אנחנו הולכים על הדוגמה הזאת של הצבא, שאתה צריך... קשיים כדי להיות חייל טוב.
כן.
למה עובד השם?
ולמה
כדי להתקדש צריך בן אדם לעבור קשיים?
לא
מבין את הלוגיקה כאן.
למה
הוא לא יכול להיות...
ולמה בצבא אתה מבין? כן. זה אותו דבר. מה ההבדל?
בצבא הוא כן. צריך להיות חייל טוב.
ופה אני צריך להיות, רוצה להיות אדם טוב. לעבוד השם זה נקרא להיות אדם טוב.
הקשיים שם הם כן. רלוונטיים
כן.
למה כן. שהחייל כן. עושה.
כן, כן.
כן,
לא, זו שאלה מצוינת. אנחנו דיברנו עליה הרבה פעמים שהקשיים שהקדוש ברוך הוא מעמיד לנו בדרך להיות אנשים יותר טובים, הם הבית ספר המיוחד. אפשר לראות את זה אולי אחר כך. תתבונן על עצמך, אתה כבר לא, אתה לא בחור בן 20, אתה בטח קצת יותר מ-20. להתבונן קצת על החיים שלך לאחור, בצורה, בעין אמיתית. ולראות איך הרבה דברים קשים בחיים שלך בעצם עשו לך בית ספר שלא היית מקבל אותו אף פעם בחיים שלך. כל מיני תובנות, כל מיני הפקת לקחים. בשביל להיות אדם טוב זה לא דבר פשוט, יש הרבה מבחנים בחיים. ובשביל להיות באמת אדם טהור וקדוש, אדם נקי, אדם שרוצה לעשות תמיד טוב, הוא צריך לעבור מבחנים. לראות עד כמה הטוב הזה הוא אמיתי או הוא רק נוח. הוא עושה לך. גם לראות שזה אמיתי, וגם זה מה שעושה אותך טוב. זה אותו דבר, כמו שאתה עכשיו מתאמן על שרירים, וזה עושה אותם חזקים, אז אתה מתאמן על השריר, שנקרא שריר הטוב, להיות טוב, על ידי שיש לך קשיים, ואתה ממשיך להיות טוב, למרות שיש לך קשיים. זה לא פשוט. וזה מראה לעצמך, או חושף, או מנקה את כל הלכלוכים שנמצאים באישיות שלנו. זו שאלה טובה, אני חושב שחלק מהתשובות תקבל תוך כדי הלימוד עכשיו, כן? ואם לא, אז תשאל גם אחר כך. תשאל, או שתשאל איתי בנפרד אחר כך בחוץ. אבל צריך לקחת את זה בחשבון, שלהיות טוב זה המשימה של החיים. אין משימה יותר חשובה ממנה. להיות טוב הכוונה להיות רצון טוב, לא להיות מוצלח. הרצון טוב זה המשימה של החיים, זה נקרא עבודת השם. ולא כל מיני דברים אחרים שלפעמים מיסטים כאלה. להיות טוב זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא ברא עולם, הוא רוצה שהעולם הזה יהיה טוב, שיתגלה הטוב בעולם. הוא שם אותנו שליחים להרים את הדגל הזה שנקרא טוב, וזה שריר, שריר רוחני, לא שריר של היד, שריר רוחני, צריך להתרגל לזה, שהאופי והתכונות שלנו, זה גם כן שרירים שצריך לאמן אותם. כן? להיות למשל אדם סבלני. זה דבר שזה שריר שצריך לאמן אותו. להתמודד בשביל להגיע לסבלנות בכל מיני תחומים בחיים. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, חלם שהכל נהיה מדורה. לפני שנראה את הפסקה שלנו, שזה פסקה יוטט פה קצת יותר למטה, בואו נראה קודם כל במקור מספר אחד, יש פה ציטוט מהספר אורות של הרב קוק, אורות התחייה, משפט קצר מאוד. אומר הרב ככה, גדולים אנחנו וגדולות הנה משוגותינו. כלומר, אנחנו גדולים ולכן גם השגיאות שלנו גדולות. או בשביל כך גדולות הן צרותינו, כן? בגלל שאנחנו גדולים, אז לכן גם גדולה, הצרות שלנו גדולות, וגדולים גם הם תנחומותינו. התנחומים, הכוונה שאנחנו רואים איך הצרות הגדולות האלה והקשיים הגדולים בסופו של דבר, הם אלה שבנו אותנו ואין בלתם. ולכן התנחומים שלנו הם כל כך חזקים, כמו שאמרנו פעם, אני מזכיר את זה עוד פעם, שאומרים לאדם שאיבד מישהו תנוחם בבניין ירושלים. מה זה מנחם אותך שהוא תנוחם בבניין ירושלים? בן אדם איבד את הבן שלו, איבד את אשתו, איבד את אבא שלו, איבד מישהו מהמשפחה שלו, בגיל צעיר, כן? אתה אומר לו, תנוחם בבניין ירושלים. מה זה מנחם אותך? בסדר, יופי, מה זה קשור אליי? אבל ירושלים, בניין ירושלים זה ביטוי של החיים בשלמותם. כשירושלים תיבנה ותיכונן, כאשר יהיה בו בית המקדש, שהוא המגדלור של הטוב לעולם, שאז ייראה כמה העולם הוא טוב, הוא לא רק טוב באותו רגע, אלא כמה כל המהלך ההיסטורי מבריאת העולם עד בניית בית המקדש השלישי, וגם המשך, היה הכל בזמן הנכון, במקום הנכון, וכל שלב שהיה נורא והיום, הוא בנה והביא למקום הזה שהחיים הם חיים נכונים ובריאים, מאושרים, בעלי ערך, כן? אז הוא יראה איך האסון הפרטי שלו, הוא היה לבנה בתוך הקיר הזה. איך היה שלב בתוך הבניין הזה. זה יכול להיות על תקומת ישראל והשליחות של עם ישראל. זה יכול להיות לפעמים על בניין הזהירות בכבישים. כן, ויכול להיות על שמירת הבריאות וכל מיני, לא היה קורבן שווא, הוא היה קורבן שבנה משהו, ובזכות אותו קרוב משפחה שהלך טרם זמנו, נבנה משהו שאחר כך יותר מאוחר בחיים השלמים ייראה הדבר הזה. זה נכון גם בחיים הפרטיים שלנו, כשאתה מתבגר, כשאתה נהיה יותר גדול, יש לך מבט, פרספקטיבה קצת יותר חווה לחיים, ואתה רואה הרבה מקומות בחיים שלך שהיו לך מאוד קשים, ואתה רואה איך המקומות הקשים האלה הם בדיוק היו מדויקים להביא אותך למקום הטוב שאתה נמצא בו היום. ואין אפשרות אחרת שהיית מגיע למקום הטוב שאתה נמצא בו היום, אילולא היית עובר את הקשיים האלה שם עם כל הכובד שהיה להם. אז גדולים אנחנו. בגלל שאנחנו גדולים, אז יש לנו מסלול לא פשוט, כמו שהבאנו דוגמה מהצבא. עכשיו, נעשה סוויץ', נוריד את המסך, בסדר? נפתח את המסך מחדש, בסדר? עוד נקודה אחת אני רוצה לדבר עליה, שתעזור לנו להבין את הפסקה, זה ברמב״ם, הלכות שגגות פרק ב' הלכה ח'. ברמב״ם יש ספר בענייני הקורבנות, שיש לפעמים שגגות. כשאדם עושה שגגות, הרמב״ם שם רוצה להגיד שיש שגגות שאתה לא חייב עליהם קורבן. זאת אומרת, יש שגגות שזה חלק מתהליך של ההתקדמות. אם אדם רוצה להתקדם ולא לעשות אף שגיאה, אז הוא טועה בהבנת החיים. אם אדם מבין שתוך כדי ההתקדמות יש שגיאות ועושים כל הזמן מקצה שיפורים, אז הוא מבין את החיים בצורה נכונה. הדבר הזה בא לידי ביטוי שאדם עשה איזה מצווה, ותוך כדי המצווה שהוא עשה, הוא עשה שגגה, שעליה חייבים נניח קורבן, אבל מכיוון שהוא עשה מצווה, הוא לא חייב קורבן. כי זה חלק מההתקדמות, חלק ההתקדמות מלווה בשגיאות. כל מי שאני אומר, הצבא זה דוגמה מצוינת. אנחנו ברוך השם חיים בארץ ישראל, רוב האנשים עשו צבא, נתנו דוגמה גם היום, בצבא יש הרבה מה ללמוד מהצבא. יש גם מה לא ללמוד מהצבא, אבל יש הרבה מה ללמוד. מי שמתקדם עושה טעויות. מי שעושה, איך אומרים, מי שעושה, אז יש לו גם טעויות. מי שלא עושה, לא עושה, אין לו טעויות. ועל הטעויות האלה שאדם עושה תוך כדי עשייה, אז מוכלים לו. למה מוכלים? כי זה חלק מהתהליך. זה לא אומר שלטעויות לא צריך לעשות תשובה, לא צריך לעשות תיקון. צריך לעשות מקצה שיפורים, קוראים לזה תשובה. אבל חטאת, כאילו עונש או, 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 או לאכול את הלב יותר מדי על, על השגיאות האלה, אף אחד לא ביקש ממך. זה לימוד גדול, כי יש אנשים שחושבים שכל מה שהם צריכים לעשות, אסור שיש שגיאות. האנשים האלה נשארים במקום בדרך כלל, הם לא מתקדמים. כי אין דבר כזה. אי אפשר להתקדם בלי לנסות, בלי ניסוי וטעייה, בלי לעשות שגיאות, ובלי לשלם מחיר גם. אז מה? אז מה? זה ככה זה. ברוך השם. בואו נראה את הרמב״ם, וזה לדעתי לימוד גדול לראות איך שסתם בהלכה פשוטה, הלכתית, עומד רעיון שנספג בתת הכרה. אם אתה מבין את זה על אחת כמה, אבל הוא נספג בתת הכרה, והוא חלק מהתבניות חיים שלך. כן? שבאמת אפשר לעשות שגיאות. לא צריך לפחד מזה. לא צריך להתחיל לעשות שגיאות, צריך למעט. אז בואו נראה את זה. כל העושה מצווה מן המצוות, מקור 2, ובכלל עשייתה נעשית עבירה שחייבים עליה קראת, קראת, בשגגה, הרי זה פטור מחטאת, כלומר, אדם שעבר על עבירה בשוגג, כן? שחייבים עליה קראת, אז על שקראת, אז על שגגה צריך להביא קורבן. הוא פטור מהקורבן הזה. למה? מפני שהוא עשה ברשות. כיצד? מביא כשם כמה דוגמאות, לא רציתי להביא את כל הדוגמאות, יש פה דוגמה אחת. מי שהיו לו שני תינוקות, תאומים, לאו דווקא, אחד למול בשבת ואחד למול בערב שבת. זה לא חייב להיות האבא, לכן זה לא חייב להיות תאומים. או באחד בשבת, ושכח ומל את שניהם בשבת. כלומר, יש לו תינוק אחד שנולד נניח ערב שבת, לפעמים אם זה באמת תאומים, אז הוא נולד כמה דקות לפני שבת, והשני נולד בתוך השבת. יש לך שני תינוקות שאתה צריך למול אותם. או אחד נולד ממש קרוב לסוף השבת, והשני נולד מיד במוצאי שבת. יש לך שתי תינוקות, אחד צריך למול אותו בשבוע הבא בשבת, וזה מצווה לחלל שבת ולמול אותו. והשני זה לא. יש לך דף שם בשולחן השולחן. והשני זה לא. אתה לא יכול לחלל שבת עליו, נכון? אבל מכיוון שאתה היית מצווה למול את אחד מהם, וכתוצאה מה... הוא אומר פה הרמב״ם, כיוון שהוא בהול, כן? עשית שגיאה ומעלת גם את התינוק שלא היה צריך להיות למול אותו בשבת, כן? אתה לא חייב קורבן חטאת. אז הוא אומר פטור מחטאת, עוד פעם... כן, פטור מחטאת שהרי יש לו רשות למול אחד מהם בשבת, ושבת דחויה אצלו, לגבי המצווה הזאת שבת דחויה, מותר לו, כן? אצלו הוא מצווה עשה, הוא עשה מצווה. הועיל וזמנו בהול, אינו מדגדק, הוא בהול. בכל זאת, אתם יודעים, בן אדם נולד תוך 8 ימים, צריך להרים ברית. כן, יש לו 2 תינוקות, לא תינוק אחד. השגיאה הזאת היא שגיאה מובנת תוך כדי עשייה, שלא חייבים עליה חטאת. על השגיאה שעשית תוך כדי עשייה, ניקח את זה עכשיו לכל החיים, אתה לא חייב לאכול את הלב שלך על זה. שגית, צריך לתקן, אבל חטאת לא צריך להקריב. אבל אם לא היה אחד מהם ראוי למול בשבת, ושכח ומל בשבת, שגגה כזאת, אז מי שאינו ראוי למול בשבת חייב חטאת. במקרה כזה שמלת בשבת כי טעית, אף על פי שזה מצווה ושגגה, אבל כיוון שלא היה לך שום היתר שמה, אז אתה חייב חטאת. אם זה 2 תינוקות, אז זה 2 חטאות. כן. עוד פעם, זה הלכה פשוטה, יש לנו תבנית נפשית של התמודדות. אני בכוונה חוזר על זה, כי הדברים האלה היום, אני בטוח שהבנתם אותי מהרגע הראשון, אבל זה לא מנהל אותנו, הידיעה הזאת לא מנהלת אותנו, כי היום, אם אתה לא עושה את הדבר מושלם, בלי שום שגיאות, אז אתה נמצא תחת ביקורת צולבת שקשה לעמוד בה. וזה לא נכון, הביקורת הזאת היא לא נכונה. וגם אדם עם עצמו, גם את עצמו הוא לא צריך לבקר ברמה כזאת, כי אז הוא משתק את ההתנהלות שלו. ואחר כך הוא נהיה מסכן. אי אפשר ככה להתנהל. הוא מסכן, מתוסכל, מגיע לכל מיני מקומות שהזכרנו אותם הרבה פעמים. עכשיו בואו נראה את הפסקה בפנים אחרי ההקדמה הזאת. יוטט, רואים? פסקה יוטט. אפילו אם רואה אדם שמה שנתעורר בליבו להחזיק בדרך ישרה להתגבר יותר בעבודת השם יתברך, מתגבר בו היצר הרע יותר ומפילו לתאוות שפלות. אתם מכירים את זה? אתה רוצה להתחזק. נגע בך, יראת שמיים נגע בך. אתה רואה שבמקום שאתה מתקדם, שערות נפש, תאוות ענק שאתה לא מכיר אותם לפני כן. הרבה פעמים אתה אומר לעצמם, מה לי ולצרה הזאת? למה לי להתקדם? למה לי להתקדש? אני עכשיו מתמודד עם כל מיני דברים שלא התמודדתי אותם לפני. בוא נהיה בינוני ונתמודד עם בעיות רגילות ועזוב אותך. נכון? זה קורה לכל אחד. אבל זה לא עובד ככה. באמת, אדם שרוצה להתקדש, אז הכוחות הפנימיים שלו מתנגדים להתקדשות הזאת. וגם גם, לא, אין בחירה חופשית. אם אתה רוצה להתקדם ואין משהו חזק שמונע אותך, אז זה לא בחירה חופשית. בשביל להתקדם צריך התמודדות. וההתמודדות הזאת היא זאת בעצם שמקדמת אותך. אז מכיוון שזה המבנה של העולם כולו, אנחנו רואים גם, באנו לארץ ישראל, נכון? התחלנו לבוא לארץ ישראל, אז כוחות הרע קופצים. המלאק, היטלר עם מחשימו. אותו דבר במגילת אסתר. באנו לבנות את הבית שני, צץ לך המן, אסון נוראי. עכשיו אנחנו לקראת מהלכים גם כן, רואים, מהלכים מאוד, אומות העולם מצד אחד מתחילות להבין, לפחות ראש אומות העולם של היום נקרא לזה, כן? מתחילים להבין שיש פה משהו מיוחד, משהו ניסי, משהו שלא, זה, הגאולה מתקדמת בצעדי ענק, אז מצד שני מנסים לשים רגליים. בכל הכוחות, וכל מה שההשתוללות שקורית היום במדינה שלנו מול ראש הממשלה, כאשר חברו לשם כל מיני אליטות שמרגישות שמאבדות את השלטון בעצם, הם מופעלים על ידי הגויים, כי הגויים מממנים אותם, זה לא הם. הגויים מממנים אותם בשביל לא לתת להתקדמות הזאת. אומר את זה הרב על מה שאמרנו עכשיו, זה בכל הדרגות זה. מאדם הפרטי עד העניין הלאומי ועד העניין הכלל אנושי. זה לא דברים נפרדים. זה לא עוד עניין פרטי, עניין לאומי, פוליטי, זה לא נכון. זה אותו דבר הכל. זה עובד באותו שיטה. זה אותו DNA של החיים. אותו ספירות, שזה ה-DNA של החיים, כן? 10 ספירות, זה בכל הרובדים. אומר הרב, מכל מקום לא יתחרט כלל על התגברותו. ויוסיף גבורה על גבורתו. כלומר, אל תתחרט בגלל הקשיים האלה שבאים עליך. תמשיך. כי ככה זה. ככה זה עובד וזה מה שיקדם אותך. כי אם אתה לא ממשיך ככה, אתה נשאר בינוני. כשאתה נשאר בינוני, אז אולי עכשיו זה נחמד וקל. אבל כמו שאמרנו, שמישהו העביר את הצבא 3 שנים ולא עשה משהו, לא עשה כלום עם עצמו, אז אחר כך הוא מתוסכל מזה, וזה מלווה אותו כל החיים. ולא רק החיים שבחיים, אלא גם החיים שאחרי החיים. זה מלווה אותו. הבזבוז הזה, התסכול הזה, שאני לא עשיתי מה שהיה נכון לי לעשות, לא תרמתי את מה שאני צריך לתרום. Okay? אז זה נחמד עכשיו, ואחר כך כשאתה מסתכל מול המראה שלך, זה קשה מאוד. זה מאוד קשה. בן אדם שמרגיש פספסתי את החיים שלי, זה לא קל. אני לא מציע לכם להיות במקום הזה, ותתבוננו על עצמכם איפה פספסתם בקטנה, ותראו כמה זה כואב, כמו חרב בלב, כן? קל וחומר שתעמדו מול כל הפרספקטיבה של החיים שלכם, ותראו שאת החיים שלכם פספסתם, זה כואב. זה כואב, מאוד כואב. כן? והכאב הזה לא הולך לאיבוד. ועל המכשולים שהראו לו בדרך, הנה עכשיו מגיעים לעניין הזה שאתה מתקדם, יש לך קשיים. יש לך קשיים, זאת אומרת שאתה גם נופל במקומות שלא נפלת אף פעם. זה יכול להיות באכילה תאוותנית, זה יכול להיות במראות של נשים, זה יכול להיות בכעסים, זה יכול להיות בחוסר סבלנות, זה יכול להיות בעצבנות, זה יכול להיות בכל מיני דברים הנפילות האלה. כן? אומר לך הרב, מרגיע אותך, ועל המכשולים שהראו לו בדרך, איזה דרך? בדרך אילויו, ישוב בתשובה. כלומר, מה שאמרנו, יעשה מקצה תיקונים. לא שלא יעשה. כן? אבל הוא לא חייב חטאת. זאת אומרת, אתה לא, אל תאכל את עצמך. אל תרגיש צער חזק מדי, כי ככה עולים, עם נפילות, עם קשיים. וידע שכל זה כלול בכלל טעה בדבר מצווה, דפטור מחטאת, זה מה שקראתי לכם מהרמב״ם, לכן הקראתי לכם את זה מהרמב״ם, כדי שהמשפט הקצר הזה יקבל עכשיו משמעות. ולא יירא כלל. מכירים את השיר הזה של רבי נחמן, נכון? לא לפחד. לא לפחד. לא לפחד. כי אם יראה קדושה ותשובה ייקח מכל דבר. זה משפט מדהים. הוא קצר וכאילו מדלגים עליו. מכל מה שעובר לך בחיים. לא משנה מה. חוויות קשות, חוויות טובות, חוויות נחמדות. מכל דבר תלמד. כל דבר זה בית ספר. אף פעם אתה לא מפסיד. ברמה הזאת של לימוד, הפקת לקחים, איך להיות אדם יותר טוב, יותר מוסרי, יותר ערכי, אתה אף פעם לא מפסיד. כי מכל דבר אומר הרב, תיקח יראה, תלמד יראה, תלמד קדושה, ערכיות, תלמד תשובה, תלמד דרכי תיקון, שאחר כך אתה יכול לעזור לעצמך וגם לאחרים, איך נופלים וקמים, ייקח מכל דבר. זה נוסחה מנצחת בחיים. אני אמרתי, אתמול היה לי שיחה עם הבן שלי, אמרתי לו, איזה שיחות, יש לנו שיחות נפש כאלה. אמרתי, שמע, אני אף פעם בחיים שלי, אני אף פעם לא מפסיד. אבל לא במובן הזה שאתה יודע, סוחר שתמיד דואג שהוא תמיד יצא מורווח מהעסקה. זה לא נכון, כי לפעמים אתה צריך לשם. אבל אני אף פעם לא יוצא מופסד. למה? כי לא חשוב איזה מכות אני אקבל בחיים שלי, וכולם יחשבו שאני, איך אומרים, שוכב כבר על הפרקט של הזירה, אולי אני על הפרקט, זה מבט של עיתונאים או שטחי. אבל אני אף פעם לא מפסיד, תמיד אני לומד. ככה קיבלתי על עצמי. מה זה קיבלתי על עצמי? זה מה שהרב כותב פה. אתה אף פעם לא מפסיד, תמיד תדע שמה שעברת בחיים שלך, זה תמיד יש שם לימוד מריבונו של עולם. הוא עשה לך את זה, זה לא אתה. בדיעבד. הוא עשה לך כדי שתלמד ותפיק לקחים. עכשיו בוא נעבור פה בהערה מספר 3, רציתי האמת לקרוא חלקה לפני כן ושכחתי. יש פה הערה של הרב פילבר. הרב פילבר הוא מי שכתב למשל, מי שערך את עניה, ספר עניה. כן, זה הרב פילבר. הוא תלמיד של רב ציודה, ויש לו ספר גם על אורות התשובה עם הערות, אז זה הערה שם אצלו בספר. אז הוא אומר ככה, בהערה 69 שם, במסכת סוכה מובא, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, זה שאתה מרגיש שיצרים גדולים תוקפים אותך, זה סימן שיש שם מנוע גדול. מנוע ענק. השאלה, לאן אתה לוקח את המנוע הזה? כן? אז בהתחלה הוא מושך לכיוונים לא כל כך טובים. אבל אתה צריך להפנות את המנוע הזה למקומות, אמרנו כמה פעמים, יצר מלשון יצירה. נכון? אתה יכול לקחת את היצר למקום של יצירה. כן? וכאן מוסיף רבינו, מתכוון על הרב קוק, ככל שאדם יותר מתעורר בעבודת השם, כך יותר מתגבר בו היצר להפילו, וזה ברור. כן? גם בעבודה, אתה נמצא בעבודה, בעבודה רגילה. אתה מתקדם, אתה מצליח. לצערנו, אז יש מיד כאלה שמנסים לשים לך רגליים, כי אתה תופס להם את המקום. כמאמר הכתוב בקהלת, יוסף דעת, יוסף מכאוב. ככל שאתה מוסיף יותר דעת, אתה מוסיף יותר מכאוב. ככל שאתה מבין יותר את החיים, ויודע להתנהל יותר נכון, אז גם קשה לך לראות את הטעויות שלך, של אחרים, את הפספוסים, כן? אז היינו אומר, בוא לא נדע ולא נכאב, נכון? כמו שאמרנו בהתחלה. לא, אם אתה לא תדע, אתה לא תתרומם, אתה תישאר בינוני. אומר הזה הרבי מקוצק, שמעתם בטח על הרבי מקוצק, שיש לו אמרות חדות כמו סיכה שנוגעות בדיוק לנקודה. הוא אומר, כדאי להוסיף מכאוב, או בלבד להוסיף דעת. אני רוצה לספר משהו על עצמי. אני פעם, סיפרתי את זה, אבל אני לפני 10-12 שנה קיבלתי, נתפס לי הגב. כאבים נוראים. משהו שאני לא זוכר בחיים שלי כאבים, כי התחלתי להזיע, ואין לך מפלט. אתה כואב ואין לך שום מפלט. אתה עושה ככה, עושה ככה, לא משנה איך תשאר, מה תעשה, כואב לך. מזיע. בדיוק הייתי בדרך לבית כנסת, אז מישהו מהבית כנסת לקח אותי חזרה הביתה, השכיב אותי על הספה אצלי בבית. ואשתי מיד תלפנה לרופא, והרופא בא עם זריקת מורפיום, ונתן, זריק לי זריקה, ואחרי איזה רבע שעה העניינים נרגעו. זה היה כאבי תופת. ופתאום אמרתי לעצמי, וואלה, אני בגיל 50, הייתי בגיל 50.5, אני בגיל 50. איזה נס זה שבן אדם, אני לא כואב ככה כל החיים שלי. תאר לך עצמך, אני מדבר לעצמי. תאר שהיית כואב ככה הרבה שנים. 50 שנה לא כאב לך שום דבר, תפקדת, יכולת... זה, איזה מתנה זה. ואחר כך היה המורפיום הזה, זה נרגע. וואו, איזה מתנה זה. זה כנראה זיזע אותי ברמות בלתי רגילות. ואחר כך נתנו לי כדורים, הייתי על כדורים, ו... זה היה ביום רביעי, יום שישי, ישבתי על המדרגות ערב שבת, וישנתי סיגריה. הרבה שנים אני לא רוצה לעשן. ישנתי. ישנתי מגיל צעיר, מהילדים האלה, אתם יודעים, שכבר בגיל 10 לוקחים מההורים שלהם איזה סיגריה, כאילו שהם לא רואים, מעשנים בפרדס שמאחורי הבית, עם החברים. כן, והרבה פעמים הפסקתי פה, התחלתי שם, צמצמתי, אתם מכירים את המלחמות האלה, כל אחד יש את המלחמות, אחד עם הסיגריות, אחד עם הסמים, אחד עם, 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 עם הקלפים, אחד עם התמכרות לאינטרנט, כל אחד והסיפור שלו בקיצור. הרבה שנים רציתי להפסיק ולא הרפאתי מזה. וישבתי ערב שבת, כמה דקות לפני שכניסת השבת, ישבתי סיגריה, ובפנים ידעתי, לא יודע מאיפה, כלומר אני יודע מאיפה, שזה הסיגריה האחרונה שלי. וזה פשוט נגמר. ניצלתי את השבת גם, שבשבת אף פעם לא היה לי... רצון לעשן. לא, זה לא היה לי מלחמה עם עצמי בשבת. הרגשתי שזה הסיגריה האחרונה שלי. וזה מה שהיה. עכשיו, אחרי שאתה מפסיק לעשן, יציאת מצרים, עוד מעט פסח, זה קטן על זה. אני מגזים. אבל כשאתה מפסיק לעשן, אז אתה השתחררת מבית סוהר. ממש, השתחררת מבית סוהר. זה לא... דימוי סתמי, אתה פשוט בן אדם אחר. ואז נפתחו לי המון שערים. כלומר, אפשר להגיד שמיד אחרי זה, זה היה, נדמה לי, בחודש אב או משהו כזה, אני חושב שבחודש אלול או תשרי משהו, לא יודע, הייתי פה במכון מיר, חזרתי פה למכון מיר ללמד. לפני כן לא רציתי לבוא לפה, כי אתה בן אדם שמעשן סיגרת, זה לא מתאים לו ללמד בישיבה, זה לא, אם אני לא מצליח להתגבר, זה לא מתאים לי, זה לא, לא נכון להיות פה. וממש מיד, איזה חודש, חודשיים אחרי זה, אני פה במכון מיר, מכון מיר בשבילי זה, לא יודע, זה פסגת מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי. אין לי שום שאיפות אחרות, אולי להשתכלל פה, אבל לא יותר מזה. כן, מרגיש שאני תורם פה. והרבה פעמים שאלתי את עצמי, האם היית מוכן עוד פעם לכאוב את הכאב הזה בשביל להשיג את זה? אז כשזה היה קרוב, אמרתי, כן, מוכן עוד פעם לכאוב. היום אני לא יודע, כי זה כבר התרחק, אז יכול להיות שזה, אני לא, לא מספיק דובר אמת כרגע. כלומר, אני לא, האמת היא שאני לא יודע כל כך, אבל אז אני זוכר, אמרתי, שווה לי לכאוב את הכאב הזה עוד פעם בשביל להגיע למקום הזה. למקום הנפשי, למקום החירותי הזה ולמה שאני עושה היום. כן, זה שווה, כמו שכתוב, וזה עוד פעם, בעומק, תשימו לב, כתוב עבד משתחרר בשן ועין. בשביל להשתחרר מעבדות, עבדות זה לא רק למישהו, זה עבדות, כן? משתחררים בשן ועין, כלומר שהולך לך שן או עין, משלמים מחיר בשביל להשתחרר. אין אפשרות אחרת להשתחרר בלי לשלם מחיר. אז יוסיף דעת, יוסיף מחוב, כדאי לכאוב בשביל להבין יותר טוב בחיים ולהיות יותר איכותי בחיים, יותר משמעותי בחיים, כדי שהחיים שלך יהיו משמעותיים ותורמים, ולא להעביר את החיים סתם בבינוניות או מתחת לזה. אז זה מה שאומר הרבי מקוצק. אגב, לגבי הסיגריות, אז היה לי עכשיו יום הולדת של 62, ועשו לי יום הולדת של 60, כי בגיל 60... שבוע לפני כן, ממש כזה, אבא שלי נפטר, אז זה פוספס. אשתי סדרה איזה ספר, שכל אחד כותב משהו בספר הזה. אז החתן שלי, זה היה לי הפתעה לשמוע את זה, הוא אמר לי, שמע, היית אצלנו, וליוויתי אותך לאוטו, אמר לנו שיחה קצרה, של כמה דקות. אחרי השיחה הזאת, אני פשוט הפסקתי לעשן. ואתה לא יודע... איזה שחרור זה, אני לא זוכר את המילים המדויקות, איזה שחרור זה להפסיק לרדוף אחרי הדבר הזה. אני אומר, כמה שזה משמעותי, שבאדם משתחרר מאיזה שעיבוד, זה יציאת מצרים. בליל הסדר, אנחנו מתקרבים עוד מעט לליל הסדר, להביא דוגמאות כאלה, אפשר לשאול את הילדים, את האנשים, איזה דבר אתה מרגיש שהשתחררת ממנו, איפה היציאת מצרים הפרטית שלך, לא ההיסטורית של עם ישראל, שהיא זאת שהכשירה אותנו להיות אנשים כאלה שהם מסוגלים להשתחרר, כן? טוב, הלאה, בפסקה. ואולי אפשר לדייק מדברי רבנו, כלומר רב קוק, שאם מה שנתעורר, שהתגברות היצר היא דווקא בתחילת ההתעוררות. אך כשאדם מתקדם ומגשים בפועל את שאיפתו, אז כבר אין יצר רע מתנגל לזה. זה דיוק מאוד יפה. בואו נחזור ליוטט. מה אומר הרב? נעלה למעלה, יוטט. אפילו אם רואה אדם שאם מה שמתעורר בליבו להחזיק בדרש הרע, כלומר הקושי זה בהתעוררות, אבל אחר כך כבר אין קושי. וזה לימוד גדול. לפעמים הקושי הזה עוצר אותך. אתה יודע שהקושי הזה הוא בהתחלה. אחר כך זה זורם. אומרים הרבה פעמים, אתה לא קם בבוקר, תכריח את עצמך 3-4-5 פעמים. אחר כך זה זורם. זה בכל דבר. אני התחלתי לעשות ריצה. בגלל הגיל שלי וזה, לעשות ריצה. בהתחלה זה היה קשה, הייתי מכריח את עצמי כל יום בבוקר, שאני קם, לעשות את הריצה, כן? 10 דקות, משהו כזה, 7 דקות, לא זוכר כמה זה היה בהתחלה. הכרחתי את עצמי, אבל לאט לאט זה נכנס להרגל. אחר כך אחרי 10 דקות אתה כבר לא עייף. אתה יכול להמשיך, אין צורך שאני אמשיך, כי חבל לי על הזמן, בשביל הבריאות לא צריך לעשות ריצות מי יודע מה. מספיק שרץ, אני הגברתי את זה ל-15 דקות, 18 דקות, משהו כזה, זה תלוי בשיעור של הרב מוטי אילון ששומע בבוקר באוזניות. אבל לא צריך יותר, אבל זה נהיה כליל. גם להתמודד עם האכילה, בתך קשה לך לעצור. אחר כך זה נהיה, זה זורם. צריך לזכור את הנקודה הזאת. טוב, אני רציתי להקריא לכם פה, אני לא יודע אם נעשה את זה בפעם הבאה או שנמשיך הלאה. במקור מספר 4 אנחנו לא נספיק, כי נשאר לנו עוד ממש דקותיים לסוף השיעור. אמרנו שנגמור יותר מוקדם. יש פה תורה של רבי נחמן, תורה ממחת בחלק השני של הזה, שמדברת בדיוק על הנושא הזה. ממש, אולי נקריא את המשפט הראשון, כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו, מלמעלה עוצרים אותו, לא נותנים לו. כן? אבל לא נרחיב פה יותר, אני אחשוב על פעם הבאה אם נקרא את זה, או נראה משהו חדש. בכל פנים, בדקות הספורות, בדקה, שתי דקות שנשאר לנו, אם אתם רוצים לשתף, עם מה אתם יוצאים? דיברנו פה, כמה יצא לנו? 40 דקות. 40 דקות דיברנו פה, למדנו. עם מה אתם יוצאים? מה אתם לוקחים הביתה? מי רוצה לשתף? לא לוחץ, אבל זה חשוב לחשוב על זה לפחות. גם אם לא אומרים כלום, לחשוב עם מה אני יוצא, מה אני לוקח הביתה מה-40 דקות האלה. כן. יש מישהו שרוצה לשתף? בכבוד.
לא לפחד מהקושי.
מצוין. זה הנקודה הכי חשובה. לא לפחד. יש כל העולם כולו גשר צר מאוד. תשאיר לעצמך את זה, שתצא החוצה, כל העולם כולו גשר צר מאוד. העיקר לא לפחד. לא לפחד. 10. כן. תודה. כן, כן, יפה מאוד, כן, כן, כן.
זה משהו שהכי מנחם כשמדם
כמובן. נכון, וזה גם נותן לך כוח להמשיך. זה נותן לך כוח. יפה. קיבלת קצת תשובות לשאלה הראשונה שלך, או קצת יותר הדברים ברורים, או שעוד נשארת ב... אני רואה שאתה מתחיל לחשוב על זה, זה סימן שזה נרגע לך. לא, זה נרגע לך, נרגע לך קצת, כן. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אם לא, תודה רבה לכם. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה.